שאל שואל, מדובר באדם שיש לו שיניים תותבות, הוא אכל בשר ועכשיו הוא רוצה לאכול גבינה. האם על זה שהוא מחליף שיניים יהיה מותר לו לאכול גבינה בלי להמתין 6 שעות או לא? ובכן, רבנו כתב בהלכה פרק שיעי מהלכות מאכלות אסורות, הלכה כ"ח, מי שאכל בשר בתחילה, בין בשר בהמה בין בשר עוף, לא יאכל אחריו חלב עד שישהה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת, והוא כמו 6 שעות מפני הבשר של בין השיניים שאינו שר בכינוח. שני דברים למדנו בדברי רבנו. בגמרא נאמר שמי שאוכל בשר רוצה לאחר מכן לאכול גבינה, שוהה מסעודה לסעודה, ולא בערו בגמרא מה זה מסעודה לסעודה, ורבנו בער שהוא כמו 6 שעות. ואילו דבר נוסף שרבנו בער, לא כתוב בגמרא למה אוכל בשר ואחר כך הוא לא רוצה לאכול גבינה שהוא שוהה מסעודה לסעודה, שלפי רבנו זה 6 שעות. מרבנו, מפני הבשר של בין השיניים שאינו שר בכינוח, ואז כשיאכל גבינה אז ויסור הבשר שבין השיניים והתערבב עם הגבינה כשעדיין הוא בפה ויבלע, בשר וגבינה מעורבבים ביחד. וכאן המקום להזכיר שהתורה אסרה לא תבשל גדי בחלב אמו. 3 פעמים כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. ולמדו חכמים, א', אסור לבשל בשר בחלב, ב', אסור לאכול בשר בחלב, ג', אסור ליהנות מתבשיל של בשר בחלב, בשר שמתבשל בחלב. בין כך ובין כך, בכל המקרים התורה לא אסרה לאכול בשר ואחר כך חלב, אלא התורה אסרה לאכול בשר שמעורבב עם חלב, לא בשר ואחר כך חלב. כלומר, מדין תורה מותר לאכול בשר ואחר כך חלב. וגם הערבוב התורה לא אסרה אלא בדרך של בישול, כלומר עברת הטעמים, התמזגות החלב והבשר ביחד. אבל אם אדם לוקח בשר ולוקח גבינה שלא בדרך של בישול, זה לא אסור מהתורה, זה אסור מדרבנן, כי התורה אסרה בדרך של בישול. יוצא איפה שהאיסור לאכול גבינה אחרי שאכל בשר הוא איסור מדרבנן. ולמה הגזרה הזו, למה חכמים גזרו גזרה הזו? אומר רבנו, בגלל בשר שבין השיניים, כי הרי בדרך כלל בשר נתקע בין השיניים, ואם הוא יאכל בלי כינוח יסודי אז עלול הוא שבשר יצא מבין השיניים ויתערבב עם הגבינה בעודו בפה, לא בתוך הבטן. בתוך הבטן זה לא מעניין אותנו שמתערבב בשר בחלב, אלא בעודו בפה. שהרי אם יאכילו את האדם בשר בזונדה ומיד לאחר מכן יאכילו אותו גבינה בזונדה, דרך הפה ודרך הגרון לא עבר כלום, ובבטן נמצא בשר וחלב ביחד, הוא איננו עובר על שום איסור. לא אסרה תורה אלא כשהוא מכניס לפה בשר שמעורבב בחלב בדרך בשול, ולפי חכמים גם שלא בדרך בשול אם הבשר מעורב בחלב. אז יוצא איפה שהגזירה של חכמים שמה יתערבב הבשר מחלב בפה ויוכל אותו, זה מה שחכמים גזרו לפי רבנו. אולם הטור בנוש לראש רבנו יעקב בעל הטורים, אז הוא כותב את הדברים הבאים ביורה דעה סימן פייטט. הוא כותב: אכל בשר לא שנה בהמה חיה ועוף, לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה כשיעור שמזמן סעודת הבוקר עד סעודת הערב, שהוא 6 שעות. רבנו אומר כמו 6 שעות, הוא אומר שהוא 6 שעות. ואפילו אם שהה כשיעור, אם יש בשר בין השיניים צריך להסירו. כלומר, נתאר לעצמנו שאדם ממתין 6 שעות ועכשיו רוצה לאכול גבינה, ברמת העיקרון זה מותר. רק מה, אם הוא מרגיש שיש לו בין השיניים בשר, יסלק את הבשר ואחר כך יאכל גבינה. וגם אם לא סילק, נניח הוא מהר ולא סילק ואכל גבינה, וכאמור בין החניכיים יש בשר, בין השיניים יש בשר, אזי אחרי 6 שעות הבשר הזה נקרא סרחון, מסריח, ואפילו שלא לא כל כך מרגישים בכך, ולכן גבינה שמתערבבת בו היא איננה נאסרת. אז לכתחילה צריך לסלק את הבשר בין השיניים, אבל בדיעבד זה לא נורא, כיוון שהבשר הזה שבין השיניים מאחר והוא שעה 6 שעות כבר הוא מסריח. אני ממשיך הלאה. אומר רבנו יעקב בעל הטורים: ובתוך הזמן אפילו אין בשר בין השיניים אסור, לפי שהבשר מוציא שומן ומושך טעם עד זמן ארוך. כלומר, מה יהיה אם אין בשר בין השיניים? האם מותר לאכול גבינה בתוך 6 שעות? אומר הבן לעקוב על התורים: לא. למה? כי בתוך הזמן הזה של 6 שעות אפילו אין בשר בין השיניים אסור לאכול גבינה, לפי שהבשר מוציא שומן ומושך טעם עד זמן ארוך. כלומר, לא מבעיה שיש שומן של בשר בפה, אלא אפילו הבשר שבתוך הבטן עדיין מוציא טעם של בשר שמגיע לפה. ובתוך 6 שעות אם האדם אוכל גבינה אפילו שאין לו בשר בין השיניים, כיוון שעדיין עולה טעם של בשר מהבשר שנמצא כבר בתוך הגוף, אז בגלל הטעם הזה של בשר שלא יתערבב עם הגבינה גזרו חכמים ואסרו. יוצא שצריכים להיות הבדלים בין הטעם של הרמב״ם ובין הטעם של הטור. הרמב״ם נימק למה אסור גבינה אחרי בשר, בגלל בשר שבין השיניים. אבל אם אין בשר בין השיניים מותר. אולי לא חילקו בגזירה, אבל ברמת העיקרון מותר. ולפי הטעם של בן יעקב על התורים, גם אם אין בשר בין השיניים אסור, בגלל הטעם שנמשך מהבשר לכיוון הפה. ולפי זה אומר התור: הטעם אם לא אכלו, ולפי זה הטעם אם לא אכלו אלא שלעשו לתינוק, אין צריך להמתין, בכיוון שלא אכלו אינו מוציא טעם. כלומר, אומר רבן יעקב, לשיטה שלי שהיא חולקת על הרמב״ם, אם יש אמא לועסת בשר, מרככת אותו ונותנת לאכול לתינוק, בשר רך לעוס. אז היא עצמה לא בולעת בשר, אבל היא טוחנת בשיניה בשר. אז אף על פי שיש בין השיניים בשר, מאחר ואין בשר בתוך הבטן, אין מקור להעלאת טעם בשר, כיוון שאין בשר בתוך הבטן. אז לפי שיטתו הוא אומר, בתוך 6 שעות מותר לאותה אימא שלא בלעה בשר, מותר לאותה אימא לאכול גבינה, כיוון שאין מקור בשרי בבטן שמעלה טעם בשר לפה כדי שנאסור. כולה גדולה מאוד, אבל הוא בכבודו ובעצמו אומר את הטעם הזה. אבל לפי הרמב״ם, אם אישה, אמא שלו עשת בשר לתינוק, מאחר ויש חשש של בשר בין השיניים, אף על פי שלא בלעה, הרי כבר אסור לה לאכול בשר בתוך 6 שעות. הוא ממשיך ואומר, והרמב״ם נתן טעם לשיעה משום בשר שבין השיניים, ולפי דבריו, לאחר ששהה כשיעור מותר אפילו נשאר בשר בין השיניים, והלועס לתינוק צריך להמתין, וטוב לאחוז בחומרי שני הטעמים. התור אומר, למרות שאני מקל באישה שלעשה בשר לתינוק ולא בלעה, מקל לה לאכול את הגבינה בתוך 6 שעות, בניגוד לרמב״ם שאוסר, טוב לאחוז בחומרי שני הטעמים. כלומר, אני אמליץ לפני תלמידי שיחששו לטעם של הרמב״ם, ואישה שלו עשת בשר לתינוק אף על פי שלא בלעה את הבשר, צריך להמתין 6 שעות. ומה זה חומרי שני הטעמים? משמע שיש להרמב״ם גם כולה, במקום של הטור אין כולה. איפה יש להרמב״ם כולה בזמן שלטור יש חומרה? כגון אם למשל אדם בולע בשר, לא לועס בשר אלא בולע בשר, אזי לפי הטור אסור לאכול גבינה בתוך 6 שעות, כי הבשר הזה מעלה טעם של בשר בתוך 6 שעות. ולפי הרמב״ם מותר, כיוון שאין בשר בין השיניים. אז אומר הטור, כדאי שתלמידי הרמב״ם יחששו לטעם שלי ויעשו. זוהי המלצתו. אבל כאמור, הלכו הפוסקים ומנו שורה של הבדלים בין שני הטעמים האלה. אחד ההבדלים, אומר ילקוט יוסף, במי שיש לו שיניים תותבות ואחר שאכל בשר מחליפן בשיניים אחרות. נתאר לעצמנו שיש בן אדם שיש לו שיניים תותבות בשריות ויש לו שיניים תותבות חלביות, לארג', יכול להרשות לעצמו את הדבר הזה, או שמנקה אותן הדי כתב. שלדעת הרמב״ם אין צריך להמתין 6 שעות, ולדעת רש"י גם בחיי גמלה צריך להמתין 6 שעות. כלומר, אליבא דרבנו, אדם אשר יש לו שיניים תותבות ואכל בשר, אם ירצה לאכול גבינה, יוריד את השיניים האלה, התותבות שבהן אכל בשר, ואז יאכל גבינה גם בתוך 6 שעות. או עוד יש אפשרות, ומי שניקר את שיניו היטב מיד לאחר שאכל בשר, לקח חוצץ, לקח מברשת שיניים, ממש עבר שם שם, עשה שיננית, הוא יודע לעשות שיננית, ובתוך 6 שעות יכול לאכול גבינה לפי רבנו. אם צריך להמתין 6 שעות, שדעת הרמב״ם אין צריך להמתין 6 שעות, והניקר הבשר וסירו מבין שיניו, כי בשעה 2 הוא אכל צהריים בשר, בשעה 3 הוא כבר היה אצל השיננית, בשעה 4 הוא כבר אוכל גבינה, כי אין עכשיו בין השיניים כלום כלום כלום. אז לפי הרמב״ם מותר, ולפי הטור אסור. הנה ככן, באמת יש הבדלים בין זה ובין זה, אלא שכאן השואל עלול לתמוע ולומר, האומנם עד כדי כך יש הבדל בדבר הזה? הרי לכאורה אסור גבינה אחרי בשר, מה זה הדברים האלה שאחרי שעה כבר מותר? התשובה, הרי אנחנו אמרנו שבבטן לא מעניין אותנו שמעור בבשר וחלב, אלא כל הבעיה היא עם הפה, וגם הבשר וחלב לא נאסר אלא בדרך בישול מן התורה, ורק מדרבנן כשהם ביחד גם בלי בישול אסור. אז אכן במקום שאין תערובת של בשר וחלב ממש, אין, גם לא בדרך בישול, כי אין בשיניים כלום, מה מקום לאסור? יתרה מזו, הרי בגמרא לא נאמר צריך להמתין 6 שעות, אלא בגמרא נאמר מסעודה לסעודה. אומר הרמ"א בשולחן ערוך סימן פ"ט סעיף א', ויש אומרים דאין צריך להמתין 6 שעות, רק מיד אם סילק וברך ברכת המזון מותר על ידי קינוח והדחה. כלומר אומר הרמ"א, אצלנו מה זה מסעודה לסעודה? לא במרחק של סעודה לסעודה, וכשש שעות מסעודת בוקר לסעודת צהריים, או מסעודת צהריים לסעודת ערב, לא, אלא אצלנו מה זה מסעודה לסעודה? סעודה פורמלית, גמרת לאכול בשר, תברך את הברכה האחרונה, תקנח את הידיים, תקנח את הפה, תגיש הגשה חדשה, תברך מחדש, זה סעודה אחרת לגמרי. ואז אפילו בתוך דקות ספורות אחרי אכילת בשר יוכל לאכול גבינה. כך לפי הרמ"א, כך האשכנזים פסקו רבותיי בעקבות שיטת רבנותם, זו שיטתם. אלא שמאוחר יותר כשהם ראו את חכמי ספרד מקפידים מאוד בשש שעות, אז התחילו מכוח מנהג לאסור לא מיידי. והמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת, עושה לנו טובה שעה אחת, כי מצד הדין מסעודה לסעודה מותר, אז הוא אומר שעה אחת אנחנו נמתין אחרי אכילת הבשר. אז כמובן יש עוד כאן כאלה שאומרים 3 שעות, יש כאלה שאומרים 4 שעות, אבל עלינו לדעת שהאשכנזים פשוט אמרו מסעודה לסעודה פורמלית, לא במרחק מסעודה לסעודה. כך שאל נתפלא שיש מצבים שלפי הרמב״ם אפילו הוא המחמיר ואומר שצריך 6 שעות אחרי בשר לאכול גבינה, אפילו הוא יתיר, כגון אם הוא אכל בשיניים תותבות ועכשיו הוא אוכל גבינה בלי השיניים התותבות הבשריות. או גם לאחר שהתוודענו אל כל הנושא, אפשר להתוודע לסעיף השלישי, סעיף ג' בשולחן ערוך, אכל תבשיל של בשר מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה, והמטילה ביניהם אינה אלא רשות. אבל אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תבשיל של בשר, או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה, חובה ליטול ידיו. הגה בשומן של בשר דינו כבשר עצמו, ונהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול גבינה אחר תבשיל בשר כמו אחר בשר עצמו, ואין לשנות ולפרוט גדר וכו'. כלומר מצד הדין, אם אדם בשל אורז או תפח אדמה עם בשר, והוציא את הבשר והשאיר את התפח אדמה, ואין בתפח אדמה שום סיב של בשר ואין באורז שום סיב של בשר, ועכשיו הוא אוכל את האורז ולאחר מכן רוצה לאכול גבינה, לפי הטעם של רבנו ואפילו לפי הטעם של הטור, כאן יש הסכמת דעות ביניהם, מותר מבחינה עקרונית לאכול גבינה אחרי תבשיל בשר, אם לא היה סיב של בשר אלא רק מתבשל עם בשר. ולכן אם אדם שתה מרק, מרק בשרי, מצד הדין היה מותר לאחר מכן לאכול גבינה, אבל זה מסוג השאלות שלא מורים כן. כלומר, ידעממו, אם הרב נשאל לא עונה כן או לא. כן, כיוון שלא יפרצו גדר, כי מצד הדין מותר. אם באנו לפי הטעם של בשר בין שניים, אין כאן בשר בין שניים. אם באנו לטעם שנשאב מהבשר במעלה, שרבנו ודאי לא יחשוש לטעם הזה על פי הטור, אין כאן מה לחשוש. אז הנה ככן, הדין של גבינה אחרי בשר הוא גזירה של רבנן, אבל יש לה פתחי קולות, מהם ברמה עקרונית בלבד ולא ברמת המעשה, ומהם אפילו ברמת המעשה. רבי חנינא בן תרדיון.